در درس ایسی و אנחנו עומדים לפני יום הכיפורים, צריכים לעשות תשובה, כל אחד על מה שיודע שיש לו, אבל אולי מותר לומר שיש לנו קצת דוגמה על מה לעשות תשובה מהקורבנות של יום הכיפורים, מהקורבנות העיקריים של יום הכיפורים, שנכנסים איתם לקודש הקודשים, והם שלושה, זה דם הפר של הכהן הגדול, ודם השעיר הפנימי, והקטורת, ראשונה לפי הסדר, זה הקטורת. אולי מותר לדבר על מה רומזים שלושת הדברים האלה. גם הפר רומז לכאורה על חטא העגל. לכן זה גם בא משל הכהן הגדול, כי הכהן הגדול הוא שעשה את העגל. אז הפר בא מרכושו של הכהן הגדול. מה היה בחטא העגל? השטן אמר לישראל כאילו משה רבנו מת. הוא לא אמר כאילו חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא קיים, הקדוש ברוך הוא חי וקיים לאט, אלא הראה להם כאילו חס ושלום משה רבנו מת. אז מה מבקשים ישראל? מבקשים תחליף למשה רבנו. הם לא צריכים תחליף לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא קיים. הם מחפשים תחליף למשה רבנו. אז הם באים אל אהרון ואומרים לו, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, צריך תחליף למשה האיש, לא צריך תחליף לריבון שם. אז למה זה נחשב לחטא כל כך חמור? עד כדי גרש הקדוש ברוך הוא אומר שעשו להם עגל מסכה, עשרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, וכל זה בסך הכל ביקשו מנהיג חדש. בגלל טעות שהיית להם, טעות שמשה איננו. אז מה כאן החומרה הגדולה? אולי מותר להגיד כך, שהם חושבים שאם משה איננו הם יכולים לעשות צורה שהשכינה תשרה עליה, ומחליטים שהעגל תהיה הצורה שהשכינה מוכרחה לשקוט עליה. למה בחרו דווקא בצורת עגל? אז הסבירו הכוזרי והרמב"ן, הסבירו למה בחרו דווקא בצורת עגל. אבל חשבו שאם עושים עגל הקדוש ברוך הוא יהיה מוכרח להשחות את השכינה שלו על העגל הזה. וזו מחשבה פסולה, לחשוב שהקדוש ברוך הוא מוכרח. אין מוכרח את הקדוש ברוך הוא עילת כל העילות, סיבת כל הסיבות. אין שום סיבה שתכריח אותו, אין שום דבר שיכול להכריח אותו. אז זה נחשב לחטא החמור של ישראל, שהם חושבים שהם יעשו צורת עגל הקדוש ברוך הוא מוכרח להשוות את השכינה שם. אבל אולי גם זה עוד הקדוש ברוך הוא לא היה כל כך מקפיד על זה, אילולי הצטרפה זה עוד לטעות אחרת. הקדוש ברוך הוא, משה רבנו לפני שעלה להר אמר לישראל, והנה אהרון וחור עמכם, ניבא הדברים ייגש עליהם. זאת אומרת, אם תהיה לכם שאלה, תשאלו את אהרון וחור. אז מה היו ישראל צריכים לעשות כשמתעוררת להם שאלה, אולי משה כבר לא חי? היו צריכים לשאול את אהרון וחור, ילמדו מרבותינו מה עושים כעת. ואו שאהרון שהוא נביא יאמר להם בדבר השם שבאמת משה עוד חי, או אם באמת משה לא חי, אז השם יגיד מי ילך עכשיו בחוש, אם אהרון או חור או מישהו אחר, הקדוש ברוך הוא יגיד מי ילך בחוש. במקום זה ישראל לא שואלים את משה, את אהרון וחור, ישראל מכתיבים לאהרון מה לעשות, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, הם קובעים מה צריך לעשות, ואם חור מתנגד לדעתם אז הרגו אותו. זאת אומרת שהם לא שואלים כפי שנאמר להם, אלא הם מכתיבים. וזה דבר חמור, שמכתיבים לרבנים מה לעשות, מה לפסוק, זה דבר חמור מאוד. לכן הם נחשבים כמזידים ולא כשוגגים. במקום ללמוד מהמורים שלהם, מהארון וכו', הם מורים למורים שלהם מה צריך לעשות, מה צריך לפסוק. אני זוכר באחד הזדמנויות שהייתה מחלוקת בין הממשלה ובין הרבנות, אז עיתון ג'רוסלם פוסט עשה משאל הם כמה אישים, מה תפקידה של הרבנות. אז בין השאר פנו גם אל אבא זכרונה לברכה. אז אבא ענה להם, לא, אנחנו צריכים לומר לרבנים מה תפקידם, הרבנים צריכים לומר לנו מה תפקידנו. וזה מה שישראל לא הבינו, שהם חושבים שהם יכולים לומר לרבנים מה תפקידם. זה יצטרף לטעות של ישראל. כך אולי מותר לומר. אז לכן בשטח של בין אדם למקום צריך לתקן גם את הדבר הזה, לדעת כפיפות לחכמי התורה. זה מצוי מאוד שאומרים רב פלוני מחמיר יותר מדי או רב פלוני מקל יותר מדי. זה יכול לומר גאון אחר שחולק, יכולה להיות מחלוקת בין רב פלוני מהעדה החרדית ובין רב אחר מהרבנות או משהו, אבל שסתם אנשים יגידו שרב פלוני מחמיר יותר מדי, רב פלוני מקל יותר מדי, זה ביזוי כבוד התורה. צריך לעשות תשובה על הדבר הזה, להיכנע יותר לפני חכמי תורה. זו הנקודה האחת. הנקודה השנייה זה השעיר. השעיר בא לחפר על מכירת יוסף, שבמכירת יוסף כתוב וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכותונת בדם. אז חטא העגל הוא העבירה הראשונה של עם ישראל בין אדם למקום אחרי מתן תורה. חטא מכירת יוסף הוא העבירה הראשונה של עם ישראל בין אדם לחברו. אז השעיר בא לחפר על עבירות שבין אדם לחברו. מה היה שם? איך זה בא כך שהשבטים הקדושים, שבטי קהל, כולם קדושים, כולם תורים, איך זה בא שהם רוצים חס ושלום לרצוח את אחיהם או למכור אותו לפחות לעבד? איך עולה על הדעת דבר שזה לבני אדם רגילים זה עבירה נורא? איך עולה הדעת שקדושי עליון יעשו את הדבר הזה? אלא שהם חשבו את עצמם בבית דין, שהם דנים מה יוסף עושה. יוסף רודף אותם, מסכן אותם, מביא את דיבתם רעה אל אביהם. אז הם פרשו את המהלך הזה של יוסף, כאילו יוסף חושב בדור שלישי לעשות מה שקרה בדורות הראשונים. בדור הראשון יש מאבק בין יצחק וישמעאל, מאבק שנמשך עד ימינו אלה, ויצחק מקבל את ארץ ישראל ואת ההנהגה הרוחנית ולא ישמעאל. בדור השני הברירה בין יעקב ועשיו, אז יעקב מקבל את הברכה ועשיו נדחה. אז הם חושבים שיוסף רוצה לעשות כדבר הזה גם בדור השלישי, שהוא יקבל את הירושה הרוחנית של אברהם, יצחק ויעקב, והוא יהיה מנהיג של הכלל, והאחים במקרה הטוב אז יהיו לו לעבדים, כמו שיעקב יצחק אמר לעשיו הווה גביר לאחיך, אז יעקב יגיד ליוסף הווה גביר לאחיך, והם כולם יהיו משובדים לו. הם רואים אותו כרודף ומסכן את כל הירושה הרוחנית שלהם בארץ ישראל. והם טעו בזה, כי יוסף לא חשב בכלל לעשות דבר כזה, לדחות את אחיו מהנהגת עם ישראל, מנחלת ארץ ישראל. יצחק, הוא בסך הכל רוצה שאביו, שהוא גם אבא וגם נביא וגם חכם, יוכיח את האחים, ילמד אותם שהם טועים בהלכות עבר מן החי או משהו אחר, כפי שרש"י מביא. הוא לא רוצה חלילה להזיק לאחים שלו, אבל הם דנים אותו לקו חובה ומחליטים שהוא רודף ודנים אותו למיטה. אבל היות ועדינו שאם אפשר להיפטר מרודף בדרך אחרת או צריך להיפטר בדרך אחרת, אז ברגע שיהודה מציע להם אפשרות אחרת להיפטר מהרודף הזה, אז משתמשים באפשרות הזאת. לכן התורה כותבת שם וישבו לאכול לחם. למה זה מעניין אותנו שישבו לאכול לחם? לומר שהם לא דנו כאן דיני נפשות, כי בביתים שדנים דיני נפשות אסור להם לאכול לחם באותו יום, אלא הם לא דנו מדיני נפשות, הם דנו מדין רודף, ולכן היה מותר להם להחליף את העונש ממיטה לעבדות במצרים. מה החטא שלהם? שהם לא דנו את יוסף מספיק לקו זכות. היו צריכים לדון לקו זכות, אולי הוא לא מתכוון לרדוף אותנו, אולי הוא מתכוון להוכיח אותנו, וגם אם הוא טועה בדין, אנחנו לא אוכלים מעבר מן החי, אבל אז הוא טועה בדין, אבל הוא לא רודף, הוא פונה לאבא, אנחנו נברר לאבא שאנחנו לא אוכלים אבא מן החיות, לא תהיה שום סכנה, והם דנו אותו כרודף, זאת הייתה הטעות, שלא דנו מספיק את יוסף לקו זכות. זה דבר גדול שצריך ללמוד, לדון תמיד לקו זכות, לפרש מעשים שאנחנו רואים אצל אחרים בקו זכות. אמנם הראשונים אומרים שעל רשע אסור לדון לקו זכות, רשע צריך לדון לקו חובה. אז יש יצא נפלא, מחליטים שפלוני רשע, אז ממילא אני יכול לדון אותו לקו חובה, אז זה לא כך, רק אם מוכח שהוא רשע. אבל כל עוד לא מוכח שהוא רשע, אני צריך לדון כל אחד לקו זכות. זה יעשה הרבה לביטול מחלוקות בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, הרבה הרבה אהבה ושלום בעולם. אם כל צד ישתדל לדון את השני לקו זכות, אם בעל לא יחשוב על אשתו, היא לובשת את השמלה הזאת שהיא יודעת שמרגיזה אותי, או מבשלת את האוכל הזה שהיא יודעת שאני לא אוהב, ואישה תחשוב כך על בעלה, זה מביא קטטות, זה מביא לבעונתנו רבים הרבה גיטים לעולם. זה מתחיל עם דברים קטנים ומגיעים אחר כך חס ושלום לגט קריטות. אנחנו לא רוצים דיתים, רוצים להרבות אחווה ואהבה ושלום ורעות, ושכל צד ידון את חברו לקו זכות, ויאמר לשני שבעל יאמר לאשתו איזה שמלה נחמדה שאת לובשת, גם אם הוא לא חושב כך, זה לא חשוב, אולי אם עוד יותר טוב, גם יחשוב כך, איזה אוכל טעים שאת עושה, לא חשוב אם האוכל לא כל כך טעים, מה נפקו מיני, אחרי כמה דקות בין כל וכל כבר לא יתאם את האוכל הזה, אז מה נפקו מיני מגיד שהאוכל כן טעים, וכך בין אדם לחברו להרבות אהבה ואחווה. לפעמים מותר שהשלום יבוא על חשבון האמת. הנביא זכריה אומר, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי אל בית יהודה ששון ושמחה ומועדים טובים והאמת והשלום יאהבו. למה רק האמת והשלום? יש תרי"ג מצוות. אבל בית ראשון אומר מסילת ישרים שגמר חורבן היה על ידי שגדליה לא קיבל לשון הרע על ישמעאל בן נתניה ולא נזהר ממנו. וחורבן בית שני היה שרב זכריה בן אבקולס לא רצה להקריב את הקורבן או להרוג את בר קמצא, וזה גרם לחורבן. זאת אומרת שפעם בא חורבן הידי שהעדיפו את השלום על האמת, ופעם בא חורבן הידי שהעדיפו את האמת על השלום. צריך שידעו מתי להשתמש בשלום ומתי להשתמש באמת, ואז יהיו כל עצמות לששון ושמחה במהרה בימינו. הקורבן השלישי היא הקטורת בלשון הרע, כי זה הטעות של יוסף. הוא דיבר לשון הרע על האחים, ולא בצדק, הוא לא דן אותם לקו זכות. אולי הם צודקים שזה לא עבר מן החי, ושאר הדברים שהוא אמר עליהם, הוא היה צריך לדון אותם יותר לקו זכות. רש"י אומר שהוא נעדש על כל שלושת הדברים שהוא אמר עליהם. שוב אותה נקודה ש... להשתדל לדון כל אדם לקו זכות. שמעתי מאבי מורי זכרונו לברכה שלפני אל תדין את חברו עד שתגיע למקומו, למקומו במובן הגשמי גם כן. רואים יהודי שמתנהג לא כפי שצריך יהודי להתנהג, אבל מי יודע איזה חינוך הוא קיבל? לא אותו חינוך שמקבלים בבני ברק, מקבלים במוסקבה או בניו יורק, תלוי באיזה מקום בניו יורק, אבל לא, צריך לתלות, אולי המקום גרם לו שהוא לא מתנהג כפי שצריך. ואם נותר לי להוסיף, אמנם חזל אמרו אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, וזה כשאתה מוכרח לדון אותו. אבל אם אתה לא מוכרח לדון אותו, אל תדון אותו בכלל. יש שופט כל הארץ שהוא יעשה משפט, מה אתה צריך לדון אותו? תשתדל לא לדון בכלל, אם אתה מוכרח לדון, אז תשתדל לדון לקו זכות. אבל תשתדל לא לדון אחד את השני, לראות אך טוב ללכת במידה הזאת שהקדוש ברוך הוא שלא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אז נלמד להכיר כל אחד את המעלות של חברו ולא חס ושלום את החסרונות, ואז באמת נהיה כולנו מאוחדים באהבת ישראל ואהבת השם. והשכינה תסכון בינינו ונזכה לראות באמת את עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, לא במשל אלא בפועל, ונזכה לראות את השני המלובן מסיר הקורבן במרב ימינו.